ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בפבטו דף סמך ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 11 שורות מראש העמוד, בערך באמצע דף סמך ג'. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נפנה את תשומת ליבנו לשוליים. בצד יש לנו כותרת נושא, ונכתב שמה, ניתן ללמוד מבן לוי שמכר שדה לישראל. ואמר, כוונה אותו בן לוי אמר, על מנת שמעשר ראשון שלי, מעשר ראשון שלו. מהדין הזה ניתן ללמוד, יש מחירות על תנאי שהמוכר משאיר לעצמו מקום במה שהוא מכר. הגמרא, תנו רבנן, בן לוי שמכר שדה לישראל ואמר לו, על מנת שמעשר ראשון שלי. כמובן, שמפרישים תרומות ומעשרות, הלוי ראוי לקבל את ההפרשה של מעשר ראשון. ואותו בן לוי היה לו שדה והוא מכר אותו, והוא התנה שאני מוכר את זה על מנת שההפרשת מעשר ראשון שתעשה יגיע אליי. זה תופס מעשר ראשון שלו. ואם אמר לי ולבני, אם הלוי הוסיף את זה, מת ואחר כך הוא מת, ייתן לבניו. זאת אומרת, רואים שהתנאי תקף גם לגבי בנים של אותו לוי. ואם אמר לו, כל זמן שהשדה זו בידך, מכרה וחזרה ולקחה, אם אותו ישראל שקנה את השדה, הוא מכר אותו, כמובן אחרי שהוא מכר את זה, התנאי לא תקף, וחזר ולקחה, אבל אחר כך אותו ישראל שקנה מהלוי, קנה אותו בחזרה, אין לו עליו כלום, כבר אין התנאי שהוא תנה בהתחלה כבר לא תקף, מאחר שהיה בוא נגיד תקופה שנפקע אותו תנאי, הוא לא חוזר ונאור. אנחנו נסתכל ברשב"ם, דיבור המתחיל באמצע שורות הרחבות, מעשר ראשון שלו, וכנמפרש לכמן, הרשב"ם מצטט את הגמרא שעוד לא קראנו. דכיוון דאין אדם קונה דבר שלא בא לעולם, הגמרא תשאל את זה מיד אחרי המקור, איך ייתכן שהתנאי בכלל תופס, מאחר שאי אפשר לערוך תנאים על דברים שלא באו לעולם, והמעשר ראשון עוד לא צמח. מה שרואים מכאן, שיהיו ישאר מקום מעשר. שבעצם המחירה הראשוני לא נמכר המקום שמנו יצמח עשירית היבול, דהיינו המעשר. הלקח מעשר ראשון שלו, ואפילו אם מכר לוקח לאחר, דזכותו של לוי אינו יכול למכור לאחר, ואך אם מוכח לכמן. רשב"ם הוסיף פה נקודה מעניינת, שבתנאי הראשון ששמענו, שאם הוא אמר מנת שמעשר ראשון שלי, התנאי מועיל אפילו אם אותו לוקח מוכר את זה לאחר. זאת אומרת, זה בניגוד לסיפה של המקור שראינו, שאם הנוסח התנאי הייתה כל זמן שסדר זו שבידך, כבר הסיפור שונה. יש עוד רשב"ם שרצינו ללמוד ביחד, עוד כמה שורות, דיבור מתחיל, אין לו עליו כלום, מי שמכרה לאחר, פקע למקום המעשר ששאיר לעצמו, זה כמובן ביחס לתנאי האחרון במקור, כשהוא התנה כל זמן שהשדה זו בידך, אמרנו אם הלוקח מוכר את זה לאחר, ואחר כך אותו ישראל שקנה מהלוי קונה אותו בחזרה, כבר לא חייב לתת לאותו לוי את המעשר, כי ברגע שהוא המחר את זה לאותו לוקח שני, המקום המעשר נשאר בהתחלה לנביא, נפקע. וכשחזר ולקחה, מה מחר לו ראשון לשני? כל זכות שתבוא לידו, תכי היחידה הוא לוקח שני זכה, אפילו מקום עשר, הוא עדין לזה הלוקח ראשון הבא מכוחו. אותו לוקח ראשון שקנה בחזרה מהלקוח שני, יש לו אותם זכויות כמו הלוקח השני. נחזור לגמרא. הגמרא שואלת מה שכבר הקדמנו בקריאת הרשב"ם, עמי, למה בהתחלה של אותו מקור כתוב שמעשר ראשון שלו? אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. איך ייתכן שעשו תנאי על דבר שעוד לא, עוד לא פה, עוד לא בא לעולם? אותו מעשר עוד לא צמח. תשובה, כיוון דאמר לי על מנת שמעשר ראשון שלי, מאחר שכך הלוי אמר ללוקח, שיעורי שיירי למקום עשר. זה כאילו מאחר שאין אדם מתנה על חינם, וכידוע נכון שאין אדם מתנה בדבר שלא בא לעולם, אז למה הוא אמר את זה בכלל? אז התשובה היא שהוא התכוון להשאיר ברשותו אותו חלק מהשדה שממנו יצמח המעשר ראשון. אנחנו נסתכל שוב ברשב"ם, כיוון דאמר לי על מנת וכו', כלומר, כיוון דאמר תנאי מחר, רוצה הוא שיתקיים התנאי, אין אדם מתנה על חינם, ולדעת כן מחר שיקנה המעשר, ולכך, איך, כאילו, איך בכל זאת יועיל התנאי, ולכך שיר בידו קרקע הראוי לגדל בו המעשר, וכמי שאמר לו, שדה שלי אני מוכר לך להריסות, על מנת שתיטול תשעה חלקים, ואני אתור חלק עשירי. חזרה לגמרא. אמר ריש לקיש, זאת אומרת, ממה שראינו פה במקור עם הבן לוי, שהוא עשה מחירה ובו בזמן הוא השאיר לעצמו חלק באותו שדה, נוכל ללמוד מזה המוכר בית לחברו, ואמר לו, על מנת שדיוטה עליונה שלי. הדיוטה זה גג עם מעקה, עשרה טפחים סביבו, והוא אומר את זה, התוצאה דיוטה עליונה שלו, כאילו זה נשאר אצלו. עכשיו, השאלה המתבקשת מיד, הרי במחירת בית, הגג שיש סביבו, מעקה עשרה טפחים, הוא לא נכלל במחירת הבית, זה נשאר בכל זאת אצל המוכר. אז זה דוגמה של תנאי שלא היה צריך להתנות. דבלאו הכי, הדיוטה אינו כלול, אז ובכל זאת הוא אמר את התנאי. מה התוצאה מזה? נמשיך בגמרא, וכל הזמן אנחנו צריכים לקשר בין מה שאנחנו אומרים לדוגמה הקודמת עם המעשר. שואלת הגמרא, אנחנו ממשיכים בעמוד ב', למה הלכתה, לאיזו סיבה או לאיזו מטרה אמר ריש לקיש שהתנאי מועיל בזה שאומר שהדיוטה עליונה נשאר אצל המוכר. בלאו הכי זה היה שלו. אז יש כאן שתי תשובות. רב זביד אמר שאם רצה להוציא בזיזין, מוציא. אנחנו לא אמרנו מקודם, אבל במחירה הזאת, מי שמחר, הוא מחר בית ויחד עם החצר. החצר שסביב הבית. זה מה שהוא מחר. המוכר הזה השאיר לפי רב זביד את הזכות להוציא מהמבנה לאוויר החצר זיזין. אם הוא לא היה מתנה, אז הוא מכר את החצר כולל אוויר החצר. אבל ברגע שהוא הוסיף את התנאי הזה, הוא משאיר לעצמו מקום בחצר. מה הכוונה? איזה מקום? הוא משאיר את האוויר של החצר שישאר ברשותו. קבלה להוציא גזיזין, להוציא קורות שיבלטו לאוויר החצר. ובכך אפשר לומר זה דומה למה שראינו מקודם, שאותו לוי שמחר תעשה השאיר לעצמו מקום המעשר. רב פאפה אמר, יש לו גישה אחרת להבין מה הוסיף התנאי במקרה של ריש לקיש, שאם רצה לבנות עלייה על גבה, בונה. אני רק רוצה לציין שבהמשך הגמרא, שמגיעים לדף סמך דלת עמוד א' לקראת המשנה, יהיה עוד פעם התייחסות לדבריו של רב פאפה. מה שאנחנו עומדים להגיד עכשיו יכול להיות שיופיע בצורה שונה בהמשך. בכל אופן, הרשב"ם פה מפרש שהתנאי מועיל לכך, שאם ייפול הדיוטה, אמרנו את הגג, אם זה ייפול, הוא שומר לעצמו הזכות לבנות אחרת במקומו. יש, כפי שאמרנו מקודם, יש עוד גישות, ואפשר כבר לראות ברבנו גרשום, ורב פאפה אמר, להכי מהני על מנת, שאם רצה לבנות עלייה על גבי עלייה בונה. זה לפי רבנו גרשום, וגם נראה כזה דבר בהמשך. בשלמה לרב זביד, היינו דקטני זאת אומרת. לפי הפירוש של רב זביד, מובן ההקשר בין מה שהיה מלפני ריש לקיש ודבריו של ריש לקיש. הוא אמר זאת אומרת, ריש לקיש רצה להמשיך ממה שנאמר מקודם לדבריו. אז מה המשותף? כבר אמרנו, המשותף היא עניין של השארת מקום עצר המוכר. אז בזה יש דמיון. אז הדין של ריש לקיש דומה למקרה של המעשות, במשניהם המוכר משאיר עצמו חלק ברשות חלק לעצמו ברשות שמחר. בניין מעשר, אמרנו, הוא משאיר לעצמו חלק השדה. במכירת החצר הוא משאיר לעצמו חלק באוויר החצר. אלא לרב זביד, מאי, זאת אומרת, אין המקרים מקבילים זה לזה. אז קשיא, לפי הבנת רב פאפה בדברי ריש לקיש, קשה לראות את ההמשכיות, את הקשר בין דבריו של ריש לקיש והמקרה של הבן לוי שמחר את השדה. אז על זה הגמרא אומרת, קשיא, הגמרא שאלה מה זאת אומרת, מה הקשר, קשיא לא רואים את הקשר. לפני שנתקדם בגמרא, נפנה לשוליים בצד תחת הכותרת נושא דינו של רב דימי מנהרדעא. אנחנו נראה בתוך הטקסט הגמרא שמו מופיע בסימון מיוחד, קופסת אש. הסיבה שמסמנים בצורה כזאת זה בגלל שאותו שיטה יעסיק אותנו למשך עמוד גמרא או יותר, וככה יהיה פה. אז מה רב דימי אומר? מי שמחר ביתו, כתבנו בצד, וגם את בורו, אף הפי דכתב עומקו ורומו, לא קני הבור עד שיכתוב מתאום ערה ועד רום רקיע. למי כן מועיל הלשון עומקו ורומו? כאילו, אם אנחנו אומרים שבמחירת בית בדרך כלל לא נכלל הבור, אבל יש אדם שמתכוון כן למכור הבית יחד עם הבור, אז הוא צריך לפרש את זה בנוסח המחירה. אז אנחנו אמרנו שאם הוא כותב אני מוכר את הבית ומכור ורומו, זה לא כולל הבור. הוא צריך לכתוב מתום ערה ועד רום רקיע כדי שהבור ייחלר במחירה. אז אם עומקו ורומו, הלשון הזה שמוסיפים במחירה, בשטר מחירה, זה לא מועיל להחליל הבור, אז למה זה כן מועיל? אז אמרנו, אין רשבם דיבור המתחיל, היי מן. אז רשב"ם בשורות הרחבות מתחת לגמרא, בערך שליש מהשורות, הוא אומר איימן דמאזן לבית לחברי, הוא מכר לו גם את הבור ואת הדוד, וצריך לו לכתוב בשטר מכירה כן, אף אגב דכתב לי בשטר ומקוב ורומות בית אני מוכר לך, לא קנה בור ודוד כדי מפרש ויזין דלא אהני מה שכתב ומקוב ורומה, אלא וכאן מה זה כן מועיל. אז הרשב"ם מפרט, אלא אחד למקני ומקוב של בית כגון גוף הקרקע עצמו, לחפור תחת קרקעית הבית אם ירצה. שאם לא כתב, לא אבי כנילי מסתמה, אלא הרי הוא של מוכר, לחפור בורות שיכינו מתחת קרקעית הבית, אלא שלא יזיק לבעל הבית. וגם עוד משהו, מה מועיל על השון אונקו ורומו אם זה לא כולל את הבור, הבור הקיים, וגם הנילא למקני רומה, כגון גג שיש לו מעקה שהוא גבוה 10 טפחים, שאינו מכור מסתמה עם הבית, כדי קטן עם התניתין. מספר 3, וגם לקנות כל האוויר עד להקיע, שאם ירצה לבנות, בונה. דמסתמה לא אבי כנילא לוקח, אלא הרי הוא של מוכר, לא צועד זיזין או לבנות באוויר, או כגון שלא יכביל על ביתו שלוקח, אבל לא קני, למרות שהוא מוסיף את הלשון אונקה ורומה, לא קני בור ודוד, שאין תשמישן שווה לבית. זאת אומרת, בור ודוד הם בשביל לשמש כמאגרי מים, לאגור מים, אבל זה לא שימוש דירתי, וכך אינו בכלל לא מקבור מה שבית, ולא קני לעד וכתב לי מערית תהומה עד להקיע. דילגתי שני מינים פה. מערית תהומה, כוונה הסבר, זה משולי התהום עד להקיע. והני היי מערית תהומה, הביטוי מערית תהומה, למקני בור ודוד ומחילות, כאילו קיימות. והי עד רומקיע, את הביטוי השני שהזכרנו, לא מהני למידי, זה לא מועיד. זה מי שכתב לו אומקה ורומה, הדגש על המילה רומה, כאן היא עד רום רקיע, אבל לא יצריך כלל, אלא סוף דיבור הוא, זה שהזכרנו את הביטוי עד רום, עד רומקיע, זה באמת לא מוסיף שום דבר, זה סתם המשך או סיום המשפט. זה לא מה סיימו, מעל תהומה עד שיפולי ביתה דמשמע דלא זווין להם שיפולי ביתה ולמעלה כלום. אז לכן זה מבהיר את הלשון במקצת. חזרה להקדמה שלנו בצד, והיה חשוב לנו לראות את הרשב"ם כמה שיותר מהר כדי לעשות מין סדר או להעמיד דברים על דיוקם בעניין נוסחאות במכירת בית. אז נמשיך. דמוכר סתם לא כולל אומקה ורומה, ולא מבעיה דלא כולל הבור. אז אנחנו רק נציין שיש 3 דרגות במכירה. יש מכירה סתם, שאתה לא מוסיף שום תנאי או תוספת, אני מוכר לך בית זה וזהו. יש מכירה שאתה מוסיף, אני מוכר לך את הבית ואומקה ורומה. ויש, אומר, אני מוכר לך בית אומקה ורומה, וקני לך מתום ערבי עד רום רקיע. אם הוא מוסיף עד כדי כך, קני לך מתום ערבי עד רום רקיע, אז בזה יקלל הבור, אבל בוודאי במחיר הסתם. וגם אם אתה מוסיף את הביטוי אומקה ורומה, למרות שאתה אומר אומקה, אומקה, משמע שאתה כן כולל את הבור, אבל זה לא כן, לא נכון, לא נכלל הבור. עכשיו נפנה לגמרא. אמר רב דימי מנהר דה, היימן דמזבין לביתו לחברי, אדם שמוכר ביתו וגם מתכוון למכור לו את הבור, אף אגב דכתב לי אומקה ורומה, למרות שהוא הוסיף את זה בשטר, הוא אומר, אני מוכר לך בית זה אומקה ורומה, זה לא מספיק כדי שיועבר הבור במחירה. צריך למכתב לי, קני לך מתום ערב ועד רומה, כי אתה צריך להוסיף גם את זה, כדי שיהיה משמעות של מחירת הבור גם כן. מה הייתה, מה? תשובה. דאומקה ורומה בסתמה לא קני. הכוונה, שאם היינו עורכים שטר מחירה רק במחירת בית, סתם. אומקה ורומה, הזכרנו את זה כבר ברשבם, הזכות לחפור מחילות מתחת לבית שנמכר, או הרומה, התייחסות לגג עם עקי 10 טפחים, או בנייה באוויר החצר, הדברים האלו אינם נכללים במחירה של בית סתם. ממשיכים בגמרא, אהני אומקה ורומה, התוספת לשון מועיל למקנה אומקה ורומה. אם אתה כותב, אני מוכר לך את הבית אומקה ורומה, אז בכך אתה בתור לוקח קונה את הזכות לחפור מחילות מתחת לבית ולקנות הגג עם עקי 10 טפחים ולבנות באוויר החצר. והני מתום ערב יעדרו מקיע, ואם אתה מוסיף גם את זה, זה מועיל למקנה בור ודוס ומחילות. כבר המחילות הקיימות. כעת אנחנו רואים סימונים חדשים המשולשים, וגם הם מופיעים בשני כיוונים. בצד יש לנו את המבנה בשוליים, כתבנו עם השפיץ למעלה של המשולש סיוע לרב דימי. אם נראה את זה מתפך, זה דחייה או קושה עליו, כאילו לא לטובת רב דימי. עכשיו חזרה לגמרא. למה מסייע לי? האם נוכל לומר שהמשנה של קמן בדף סמך דל עמוד א' הוא מהווה סיוע לרב דימי? מה כתוב שם? כתוב במי שמוכר בית, לא כולל ולא את הבור ולא את הדוד, אף על פי שכתב לו אומקה ורומה. זה לשון המשנה כפי שאתם רואים במסגרת שלנו שמבליט מקורות. ואי סלקא דאיתך בסתמה קני אומקה ורומה, אם היית חושב שבמכירת בית סתם, אפילו בלי לכתוב אומקה ורומה, אתה רוכש אומקה ורומה, והסברנו מה זה אומקה ורומה, אמרנו זה הזכות לחפור מתחת לבית, קניית הגג עם עקי 10 טפחים. אם היית חושב שבמכירת בית בלי לכתוב אומקה ורומה אתה קונה את הדברים האלו, לא, אז להנה אומקה ורומה למקנה בעובדות ומחילות. אז האומקה ורומה היה אמור להועיל למשהו נוסף. אם בסתם, אני חוזר, אם בסתם אתה קונה אומקה ורומה, מה מועיל בכתיבת אומקה ורומה בפירוש? היה אמור להועיל לקנות בעובדות ומחילות. אבל המשנה אמרה לא כן. אז מה רואים? רואים כמו מה שרב דימי אמר, שאפילו אם אתה כותב אומקה ורומה, אתה לא בכך קונה בור ודוד ומחילות הקיימות. הגמרא דוחה, לא צריכה, דלא כתב לה, הוא לא כתב אומקה ורומה במשנה, ולכן הוא לא רוכש הבור. אבל אם היה כותב אומקה ורומה, זה עצמו היה מספיק לרכוש את הבור, לא כמו רב דימי. הגמרא אומרת, איך אתה יכול לפרש את המשנה שהוא לא כתב? אף על פי שכתב לא קטני. אבל המשנה אומר בפירוש שהוא כן כתב אומקה ורומה, ובכל זאת הוא לא משיג בכך את הבור ודוד, דווקא כמו רב דימי. הגמרא דוחה, הכי כמר. אף על פי, ככה צריכים להבין את המשנה, ובסופו של דבר לא יהיה מכאן סיוע לרב דימי. איך? בוא נראה. הכי כמר, אף הפי שלא כתב לו, כוונה, אף הפי שהוא לא כתב כברומה, כמי שכתב דמי למקנה כברומה. למקנה בור ודות ומחילות, היא כתב לי כברומה קני, והיא לא כתב לא קני. אז מה רואים פה? שבכתיבת כברומה, באופן מפורש, זה כן מספיק לכלול בור ודות. זה לא כמו רב דימי. תשמע, פה אנחנו ממשיכים עם ציטוט, ומדובר פה בסתם, במקרה שהוא לא כתב כברומה. זה מהמשנה בדף סמך א' עמוד א', ונוכל להוכיח שהוא לא כתב כברומה, כי האזכור של כתיבת כברומה זה רק בדף סמך ד' עמוד א', אבל כעת זה המשנה שלנו מדף סמך א' עמוד א', ומדובר במכירה סתם שמכר בית, ומה קורה במכירת בית ולא את הגג בזמן שיש מעקה 10 טפחים. מכירת בית סתם לא כולל רכישת הגג אם יש סביבו גדר 10 טפחים. אנחנו ממשיכים לראש דף סמך דלת, והיא סלקה דייתך בסתמה קני כברומה. אם היינו חושבים לא כמו רב דימי, אלא בסתם, בלי לכתוב בפירוש כברומה, אתה קונה את כברומה כי גבוה 10 טפחים, מה זה משנה אם הגדר סביב הגג הוא 10 טפחים או לא? אז מכאן רואים שבסתם אתה לא קונה את הגג. הגמרא דוחה. אם אתה שואל שבסתם אתה יכול, אתה כן רוכש את הגג, ושאלת אז מה זה משנה אם יש גדר סביבו עשרת דברים או לא, יש הסבר להבדל. כיוון דגבוה עשרה טפחים חשיב, זה באמת הופך את הגג להיות חשוב בפני עצמו ולא נכלל במכירת הבית. אז יכול להיות שמי שכותב אני מוכר בית, הוא כותב סתם, בכך הקונה רוכש גג גם כן, בתנאי שאין סביבו גדר עשרה טפחים. מבחינת מבנה הגמרא, חשבנו להביא סיוע לרב דימי, דחינו את זה, וכעת רואים עוד פעם משולש עם השפיץ למטה, כעת אנחנו נקשה על רב דימי. וזה בעצם השורות הבאות, סימנו את זה בתור תשמה עם סימון ארוך, כמו קושיה ארוכה, וזה ציטוט ממה שראינו לפני כן, הדבריו של ריש לקיש. תשמע דאמר ריש לקיש, זאת אומרת, זה היה מאחר שלמדנו המקור בעניין מכירת שדה על ידי בן לוי לישראל, עם התנאי שהמעשה הראשון יהיה שלו. ריש לקיש עסיק מזה המוכר בית לחברו ואמר לו, המוכר אומר לקונה, אמנת שדיוטה עליונה שלי, דיוטה עליונה שלו, זה הגג יישאר אצל המוכר. ואמרינו על מה הלכת, ושאלנו אז מה ריש לקיש בא לחדש לנו, הרי גם אם לא היית כותב אמנת שדיוטה עליונה שלי, הגג יישאר בבעלות המוכר. ואז שאלנו, למה הלכת, מה ריש לקיש בא לחדש, לאיזו הלכה למעשה, איזו הלכה למעשה ניתן להפיק מכאן? רב זביד אמר שאם רצה להוציא בזיזין, מוציא. לא רק שהגג יהיה שלו, אלא גם משאיר לעצמו את הזכות להוציא זיזין, קורות בולטות לאוויר החצר. למרות שהוא מכר את החצר, גם כן הוא משאיר לעצמו זכות שימוש באוויר החצר. רב פאפ אמר שאם מה, כאילו, מה זה, מה, למה הועיל התנאי אמנת שדיית הלר שלי לפי רב פאפ, שאם רצה לבנות עלייה על גבה בונה, והיא סלקה דייתך בסתמה לא קני, אם היינו מקבלים את דבריו של רב דימי שבמחירת סתם הוא לא קונה לא קונה את הגג, למה לי על מנת? למה והרשב"א מכוון אגב את הקושיה הזאת לפי פירושו של רב פאפה, שאם רצה לבנות עלייה על גבה בונה, אני לא הייתי צריך להוסיף לפי דבריו של רב דימי את התנאי של של אמנת שדיות העליונה שלי כדי כדי שהמוכר יזכה או ימשיך לי להשאיר אצלו את הזכות לבנות עלייה על גבה. הרי אם רב דימי צודק, במחירת סתם הזכות לבנות עלייה על גבה היה בכל זאת נשאר אצל המוכר. אז רב דימי יענה כך. לפני שנקרא את זה במילים, רק נגיד את זה בעל פה. רב דימי יגיד שלעולם בסתמה לא קני. הקונה אינו, בסתמה הקונה אין לו את הזכות, אלא זה באמת נשאר אצל המוכר לבנות עלייה על גבה. אז אם כן, מה הועיל התנאי של על מנת? התנאי מועיל שאם הגג הקיים או הדיוט העליונה הקיים קורס, יהיה לו למוכר זכות לבנות אותו מחדש. במצב כזה, שאם הוא לא היה מתנה על מנת שדיוטה יונה השני, אם אותו דיוטה היה קורס, אין למוכר זכות לבנות אותו מחדש. עכשיו נקרא את זה בגמרא, זה מאוד בקיצור. אהני לי, אומר רב דימי, אחרי שהוא אומר שלעולם גם בסתמה הלוקח לא קונה את הזכות לבנות עלייה על גבה, זה נשאר באמת אצל המוכר, אז מה המוכר הרוויח בכך שהוא מוסיף את התנאי על מנת שדיות עליונה שלי? אני לי על מנת התנאי של על מנת מועיל דאי נפיל הדר בני לה, שאם אותו דיוטה ייפול, יקרוס, אז המוכר יוכל לבנות אותו מחדש. וזה אפשר לראות גם כן ברבנו גרשום, קצת יותר למטה מחצי הפירוש. הוא אומר, אמר לך רב דימי, לעולם בסתמה לא קני. המוכר בא את סתם בלי לכתוב כברומה, הוא לא קונה את הזכות לבנות עלייה על גבה, הוא דקאמר את אמנת לרב פאפה למלא, אז מה הוסיף התנאי אמנת שדיות העליונה שלי? להכי יהני היה אמנת, שאם נפלה הדיותה, מצי למבני לה כמעיקרה. אותו מוכר שנשאר אצלו הדיותה, אם הוא נופל, יכול לבנות אותו כמו בהתחלה, אבל היא לא הווי מהני, או אולי צריך לומר פה לא מתני, אולי לא מתנה את זה, לא הווי מצי למהדר למבני לה, הוא לא היה יכול לבנות אותו מחדש. דמצי אמר לו, כי לך זה שקנה היה יכול לטעון השתלט לך רשות. עכשיו שזה נפל, אין לך עוד זכויות פה על הגג. עד כאן שיעורנו להיום.